ערב טוב. קראנו לשיעור היום לבחור בכל יום מחדש. אולי גם קצת באווירה של הבחירות של שבוע שעבר, כמו שזה היה שיעור שהיה אמור להיות שבוע שעבר. אחת מהמשימות הזוגיות הקשות, אבל שם האידיאליות, זה לבחור בכל יום מחדש את בן בת הזוג שלנו. כלומר שבאחרי איזשהו רגע נתון, עוצרים אותך, קאט, אתם מתחתנים, אתה בוחר בה, אתה אומר כן. את בוחרת בו, כן. זה מבחן, מבחן זוגי, אבל זה גם יעד זוגי, זאת שאיפה זוגית. עכשיו איך מגיעים לזה? ויותר מאיך מגיעים לזה, איך נמנעים מלא לאבד את זה. זאת אומרת, הרי כולנו התחתנו בבחירה. אני מקווה, בכל אופן. אחרת, ביהדות, הנישואים לא תקפים. בחירה או נישואים בכפייה, אין להם תוקף. אפילו קטנה, שמקדשים אותה כשהיא קטנה, יכולה, כשהיא מגיעה לגיל בגרות, למען ולסרב, והקידושים מתבטלים למפרע. כלומר, יש תובנה ראשונית בנישואים, יש פה בחירה. ולא רק שיש פה בחירה, אלא השאיפה היא שהבחירה הזאת תהיה מתמדת. אני מדגיש את זה הרבה פעמים, כשאני מכין אנשים לחתונה, ואני עובר איתם על הכתובה. הכתובה הרי זה מסמך שהרבה פעמים נתפס כמשהו ככה לא מודרני, לא בארמית, עוסק בכסף. ואחת הנקודות, והזכרנו את זה באחד השיעורים, אחת הנקודות החשובות שיש בכתובה, זה באמת יצירת הדלת יציאה מהנישואים. כלומר, זה שביום החתונה כותבים גם מה קורה או מה התנאים לגירושים, זה לא חוסר אמון בזוגיות. זה האמון הכי גדול בזוגיות. כיוון שכשאנחנו מסתכלים על אותו משפט נוצרי הוליוודי מאוד מאוד נוצץ ויפה, אנחנו ביחד עד שהמוות יפריד בינינו, זה מאוד רומנטי, אבל זה מאוד 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 הרסני המשפט הזה. הרי כל אחד שישים כל דבר שנמצא עכשיו בחיים שלו, מדברים לא כל כך משמעותיים, האוטו שלו, מקום העבודה שלו, ואומרים לו, תשמע לך, אתה אוהב את זה? כן. זה שלך עד יום מותך. בדרך כלל האדם באותו רגע מרגיש שחנקו אותו. אתה אומר לאדם, טוב לך במקום העבודה? כן, אתה פה עד סוף, עד יום מותך. חנקו אותו באותו רגע. כי שללו ממנו את הבחירה החופשית. באה התורה ואומרת, זוגיות זה לא שלילה בחירה חופשית. אלא יש בזה קצת קושי, הרי באיזשהו מקום זה כן שלילה בחירה חופשית. הרי התחתנתי, התחייבתי. אז התחייבת או לא התחייבת, תחליט. ופה החידוש הגדול של עם ישראל. התחייבת לבחור בכל יום מחדש. כלומר, כשאתה מתחתן, כשאת מתחתנת, בוחרים בן בת זוג. אסור להתחתן עם חתול בשק. אסור לאדם לקדש אישה בלי שאירנה. ועכשיו באה ההלכה ואומר לך, תדע לך, הנה דלת היציאה. כדי שבכל רגע נתון, לא תתלה את הזוגיות שלך ב... טוב, מה לעשות? זהו. כפייה, זהו. איך אמר אתמול... איך קוראים לו?
רועי.
רועי, אחת הבדיחות שלו. אמר על המגנט בטבעת, שכן, בטבעת נישואים יש מגנט, זה מגנט אותך לאשתך. אז אם זה בצד המגנט החיובי, מצוין. אבל אם זה בצד של מה שהרבה פעמים אוהבים לזלזל ולהתבדח על זוגיות, שזוגיות זה מוסד וזוגיות זה טוטלי, זה לא נכון בעם ישראל. בעם ישראל זוגיות זה שאיפת נצח, אבל מבחירה מתמדת. זאת אומרת, בכל יום אני בוחר. אגב, זה גם היסוד, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית? למה הוא צריך לחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית? בדיוק. בכל פעם מחדש, שלא תגיד, למשל התפיסה הנוצרית מה אומרת, העולם נברא, אבל יידרדר, והעולם בעצם הוא היום בדיעבד. לא, הוא לא בדיעבד. בכל יום מחדש הקדוש ברוך הוא בורא אותו. בכל יום. בכל יום מחדש הקדוש ברוך הוא מחזיר בי נשמה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אמונתך, אתה מאמין בי בכל יום מחדש. זאת השאיפה הזוגית שלנו. בכל יום מחדש אני בוחר. היעד האמיתי הוא שזוג, שאם הם מגיעים להבנה שטוב, זה לא זה, אז הם נפרדים. זה לא חטא, זה לא פשע. האם זאת שאיפה? ודאי שלא. אז למה אנחנו לא אומרים, לא, דע לך, אם אתה מגרש את אשתך, זה חטא. אל תגרש את אשתך. כי אנחנו לא רוצים שאדם יחיה בכפייה עם אשתו, אלא בבחירה. ולכן היעד האמיתי בזוגיות זה לא להתגרש. זה לא היעד בזוגיות. היעד האמיתי בזוגיות זה להתחתן בכל יום מחדש. בכל יום. אז אני אולי מגזים בכל יום, יש לפעמים עליות וירידות. אז אני אומר, ודאי שבאופן קבוע בחיים. אלא שבאמת יש קושי. אני רוצה לפתוח באיזשהו סיפור מספר זכו של הרב נחום דימנט, סיפורי זוגות בסערות החיים. הוא מביא סיפור, וככה הוא מתאר. אישה פלונית צלצלה עליי פעמים רבות לפקוט על רוע מזלה. בעלה הוא אחד מבעלי החסד הגדולים, ושמו הטוב הולך לפניו. כבר בעבר היא התלוננה רבות באוזניי. איכן שאני הולכת, רע לי לשמוע משכנים וידידים המראים בהתפעלות, מה את אשתו של פלוני אלמוני? איזו זכות, הוא כזה צדיק, הכל מלאים הלל ותשבחות. אני שומעת אותם, וכאילו מישהו דוקר בי בסכין חדה. משום שהחסד הוא לכל העולם. אך מה איתי? לי אין בעל, לילדים אין אבא. שמעתי את זה ממנה פעמים רבות, כל פעם מנקודה אחרת. כך שהכרתי את הכאב כמעט מכל צדדיו. יום אחד הרים הטלפון ומיד פרצה בבכי. אבל בכי מר כזה, בוכה, בוכה. נרגעה קצת, אינני יכולה יותר, אמרה. מה קרה? ואז היא מספרת כי היא בשמירה לפני לידה. ובפעם השביעית שהיא בשמירה כזאת. מסירות נפש של נשים צדקניות. ובעלה, כמובן, לא עוזר לה. מדוע? כי רבים צריכים לו. אין בכיסו זמן מיותר בשביל אשתו, היא מספרת בבכי. אלא שהפעם בשמירה הנוכחית, החלטתי שלא כבעבר, לא אכפת לי. אין לי כוח לריב איתו, שילך עם כל החסידים שלו, עם כל החסדים שלו. ביתי כבר גדולה, אני מסתדרת איתה נהדר. שילך לו וזהו. אכן היה ידוע לי כי דבריה אמיתיים. אבל מה קרה היום, שאלתי. אז מה הוביל את הבכי הזה? היום הבת יצא לטיול שנתי עם כיתתה. איך היא אגיד לה לא? איך היא האשמה שאני בשמירת הריון? לכן ביקשתי מבעלי הנכבד שיבוא באופן חד פעמי בשעה 12 בצהריים כדי לקבל את הילדים ולהאכילם. בסדר, אין בעיות, השיב. ונוכחתי לראות כי גם לו ולחסדיו יש איזשהו קו אדום שהוא יודע טוב. צריך לפעמים לעזור גם לאשתי. אלא שבעשרה ל-12 הוא מרים טלפון. אני נורא מצטער, לא אוכל להגיע. מדוע? וכך הוא ענה. יש כאן איזו אישה מסכנה שהיא בשמירה לפני הלידה ואין מי שיעזור לה. ואז היא פרצה שוב בבכי תמרורים, אישה מסכנה בשמירה ואין מי יעזור לה. אומר המחבר, המעשה כהווייתו. אם מישהו מכם היה שואל אותו, תגיד לי, יהודי יקר, וכי הדם של אשתך פחות אדום מגברת רבינוביץ'? ילדיך פחות חשובים מהילדים של גברת רבינוביץ'? מה אתם חושבים שהוא היה עונה? היה עונה בערך כך. עזוב שטויות, אשתי סתם מתעצלת, משחקת. מה, היא לא יכולה לקום? האישה השנייה היא מסכנה. עכשיו, למה זה קורה? ואגב, הסיפור הזה נמצא בהמון וריאציות. זה קורה הרבה מאוד פעמים. שיש לך אנשים שיכולים לעזור לכל העולם כולו. שהם אנשים מדהימים עם כל העולם כולו, אבל עם המעגל הפרטי, עם האישה, הם לא. למה? מה קרה? הרי ההתנהגות מידע שהוא לא אדם רע. הוא אדם טוב, הוא באמת מוסר את הנפש למען אנשים אחרים. אז למה כלפי אשתו הוא לא ככה? יש כלל שחז"ל אומרים, גדול המצווה ועושה, היא שאינו מצווה ועושה. למה? כשאדם יש לו ציווי לעשות משהו, זה הרבה 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 יותר קשה מכשאין לו ציווי. הרבה פעמים המערכת הביתית לאט לאט הופכת להיות באיזשהו מקום. מחייבת. זאת אשתי, אני חייב לעזור לה. ואז פתאום זה כבר, זה לא בחרתי. לאישה היא, למסכן ההוא, אני בוחר לעזור. אלא זה בדיוק העניין. בכפייה זה מעורר אצלך אנטגוניזם. עכשיו, אנחנו חיים באיזשהו מתח. כלומר, אני בחרתי באשתי, והיא בחרה בי. אבל עכשיו, אם אני לא כל הזמן דואג לחדש את הבחירה, וצריך לחשוב איך, צריך לפתוח את זה, איך מחדשים את הבחירה? מה, מתגרשים ומתחתנים, מתגרשים ומתחתנים? מילא לישראל זה פועל, לכהנים זה לא פועל. אחרי פעם אחת זהו, נגמר. בשביל זה יש גט של כהנים. גט של כהנים הוא לא גט רגיל. בעיקרון, כותבים שורה, מקפלים, תופרים, מעכבים את הגט. משתי סיבות. סיבה אחת, א', כי כהן גירש את אשתו, זהו, הוא לא יכול להחזיר אותה. סיבה שנייה, כהנים מעצבנים. אז אני לא יודעת איך. תירגע, ובינתיים אנחנו ייקח לנו זמן ככה לחכות. אז אין לנו אפשרות כזאת לבחור כל פעם בצורה כזאת. צריך להבין איך מכניסים אל תוך חיי הניסויים את מרכיב הבחירה. אבל כשאני מנתח את החיים היומיומיים שלי, לאט לאט המערכת שמסביבי נותנת לי תחושה, או אפילו לא מערכת אנשים, החיים עצמם, יש לי בחירה או אין לי בחירה? אין בחירה. לכאורה, אין לי בחירה. ואז אני נכנס אל הערוץ הזה שהוא מתאר פה, שהיא מתארת. לכולם הוא מוכן לעזור, רק לאשתו לא. הנביא אומר, הלא פרוס לרעב לחמך. ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו. תהיה איש חסד, אבל ומבשרך לא תתעלם. יש נטייה הרבה פעמים מהבשר שלך להתעלם. למה? בגלל הנקודה הזאת. אני רוצה אולי עוד איזה סיפור פה שהוא מביא מאוד יפה. מתאר על איזה מלמד, שהיה מלמד עשרות שנים ילדים. בכל שנות עבודתו לא הייתה מציאות שילד לא ידע את החומר. לא הייתה קיימת מציאות כזאת, היה מסור בכל נימי נפשו. בשעת ההפסקה המלמד לא נכנס אף פעם לחדר מורים. נשאר בכיתה, את כוס התה הביאו לו אל הכיתה. ישב עם התלמידים החלשים לשנן את השיעור פעם נוספת. כך בהפסקה הראשונה, כך בשנייה, משנן עם כל מי שרק מתקשה. ביום שישי, בשעת סיום הלימודים, היו מברכים את המלמד בשבת שלום, והוא מזמין אותם הביתה. אתה בא אליי בשבת אחר הצהריים לחזור על השיעור הזה. אתה תהיה אצלי ב-12, אתה תהיה וכו'. ככה נראתה השבת אצלו. תלמיד אחרי תלמיד, כך שנים אחרי שנים. כאשר יצא לפנסיה, עשו בשבילו מסיבת פרידה. בנאום המרכזי, אחד מהמורים המקבילים אמר, האם מישהו מכם ראה אותו פעם בחדר מורים? אף אחד לא קם, באמת, אף פעם לא ראו אותו בחדר מורים. מסירות של ממש. הלוואי שכל המלמדים היו כאלה. אבל אז, ברגע של חולשה, סיפר אותו המלמד. ואומר המחבר, מדגיש, סיפר לי, באופן אישי. האמן לי, לחש באוזניי, אינני מסוגל לשבת בשבת אחר הצהריים, חצי שעה אפילו, ולחזור עם הבן שלי על מה שהוא למד. אינני מבין מדוע זה כך. אני לא יודע. אולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן לי רק בן אחד. אבל אני לא מצליח ללמוד איתו. אומר המחבר, הוא לא מבין למה, אבל אני אסביר לך למה. בדיוק מאותה הסיבה. כשמשהו נכנס אצלנו בנפש, למקום של חובה, אנחנו מתחילים לפתח אנטגוניזם. לפתח איזושהי תחושה של ריחוק, של התנגדות. אז מה צריך לעשות? יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, באמת לברוח מההתמודדות. לא להגיע הביתה לעזור, להיות בעיקר בחוץ, לברוח. אני לא רוצה, לא חייב, לא רוצה. זה אפשרות אחת. בדרך כלל מה זה יוביל? זה לא יוביל לטוב. אפשרות שנייה, זה אנשים שעובדים על המידה שלהם, ומתעלים על הקושי הזה, אבל נשארים עם מרירות. יש סיפור כזה, על שבאיזה ישיבה, היו שני בחורים. בחור אחד, חמד של בחור, טוב לב, בעל מידות, בעל חסד. אמרו אותו נשדך למישהי כמור, מישהי מדהימה, בעלת חסד. והיה אחד אגואיסט, כזה תקוע רק בעצמו, אמרו גם אותו נשדך למישהי כמור, איזה קלפטה כזאת שתהיה כמור. שידחו את שניהם, אחרי חצי שנה פוגשים אותם. החסיד הצדיק בדיכאון, השני מאושר. מבררים מה קרה. החסיד הזה, שהתחתן עם צדקת, היא הצדקת, אמרה, בעלי הוא כמוני, אני עוזרת לכולם, עצמי, אני לא צריכה כלום, אז בעלי גם לא צריך כלום, אף פעם לא דאגה לבעלה, שום דבר. הקלפתה, כל הזמן דאגה לעצמה, בעלי זה אני, כל דבר שהיא דאגה לעצמה, דאגה גם לבעלה, זה היה מאושר, זה היה לא מאושר. לכן, צריך להיזהר. הציווי של התורה הוא, ואהבת לרעך כמוך, כלומר, תאהב את רעך כמו שאתה אוהב את עצמך. לא נאמר, תסגף את רעך כמו שאתה מסגף את עצמך. זה לא. כלומר, המבחן של מה שאני עושה לעצמי, זה מה שאני עושה למי שאני מרגיש מאוד מאוד קרוב אליו, זה צריך להיות רק בצורה הטובה. רק בצורה של האהבה. אני אוהב את עצמי, אז כמו שאני אוהב את עצמי ככה, לא כמו שאני קשוח עם עצמי, ככה אני אהיה קשוח איתך. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. טוב, אז אני חוזר... אם אני רוצה להישאר עם מימד בחירי בבית, שמאפשר לי להתמלות כל פעם, אני בחרתי לעשות את זה. אני צריך לעשות כמה דברים. א', באמת לבחור כל יום מחדש. בכל זמן, ליצור תחושת התחדשות בזוגיות. לדאוג שמשהו חדש מתחיל עכשיו. שנה חדשה, חג חדש, שבוע חדש, ולחיות אותו. לא יום רודף יום, אלא אני חותך ומחדש ביציאה זוגית, בשיחה זוגית, במתנה, בהתחדשות. שזה אחד מהסודות של המקווה. מקווה זה מקום ההתחדשות של הבית. בכל חזרה מהמקווה אמור להיות רגע של התחדשות. רגע של התחדשות. שבני הזוג חווים את הרגע הזה. הבעל מחכה לאשתו עם ארוחה, עם מתנה, עם לפעמים אי אפשר, הקונסטלציה המשפחתית לא מאפשרת, אבל הזוג יודע, זה מקור התחדשות שלנו, לא מפססים את זה. ואם זו תקופה שאין מקווה, אז מוצאים עוגנים להתחדשות. מבינים שאם אנחנו לא נדאג להתחדשות המתמדת הזאת, אנחנו ניכנס אל מקום של תחושת כפייה. של תחושת, מה לעשות? וזה מעוות. ההשקעה הזאת, מעבר לזה שאני מחליט לחדש, היא גם יוצרת את המקום הזה שבאמת זה אני. כלומר, אני אוהב באופן מתמיד כי זה הופך להיות חלק ממני. וההשקעה מולידה אהבה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. קחו דוגמה מאוד פשוטה, אבל מאוד עמוקה. תינוק בא לעולם. שעה אחרי הלידה. מי קשור יותר לתינוק? האמא או האבא? היא השקיעה, היא סחבה, היא, 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 היא נתנה את כל הגוף שלה. בהשקעה הזאת נולדת אהבה גדולה. גברים לפעמים צריכים תהליך התאהבות בתינוק. למה זה קורה? כי זה לא פוגש אותו באותו מקום נפשי שזה פוגש אותה. היא עכשיו הייתה מסורה כל כולה בתשעה חודשים הללו. זה ההשקעה שפתאום היא חשה את זה פורח. בזוגיות, אם יש השקעה, אז יש פריחה. ולכן, אני חוזר, ובזה נסכם לערב. אחת מן הסכנות הגדולות בזוגיות, ואם אני לוקח את זה מהצד הטוב, אחד מהיהדים הגדולים של הזוגיות, זה להישאר תמיד בצד הבחירי של הזוגיות, ולא לגלוש לצד כפייה. אני בוחר באשתי. בכל יום. מציע לה נישואים. ובכל יום היא אומרת כן. בכל יום היא בוחרת בי מחדש. איך אני עושה את זה? אחת מן הנקודות, וניגע בעוד הרבה נקודות, זה נושא ההשקעה והזרמת דם חדש כל הזמן אל תוך המערכת הזוגית. בעזרת השם, נמשיך בפעם הבאה.